יום שלישי, פרשת מסעי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים שהתפרסמו בדברי שיח. גל של גניבות פקד לאחרונה את אחת הישיבות החשובות, הגנב או הגנבים. כך נראה, ידעו היטב את כל המקומות מחבוש של חדרה פנימיה שישנה בחורים. הגיעו בלשון לילה ובזמנים שאין בחורים, וגנבו סכומים גדולים מאוד במצטבר. הניסיונות לעלות על הגנבים עלו בתוהו, המצב הגיע עד כדי שהבחורים חששו להשאיר כל דבר עם קצת ערך. עד שאחד הבחורים הציע דרך מתוחכמת שתפתור את מכת הגנבות, וגם תביא את הגנב החטוף על אנשו. הוא שיער מאיכן הפרצה דרכה מגיע הגנב, תמן לו מלכודת שתגרום לו ליפול כשיבור שם, וכך לא הצליח בתי את זוהו. ואכן, כך הראה, התוכנית באמת הצליחה מעל המשוער. אותו גנב נבזה, עשה את דרכו דרך מקום מסוים, באמצע בזמן שמטפס ודורך על המדרגות בביטחה, נפל לפתאומיות ארצה עם כמה קרשים שנפלו עליו וחבטו לו בעוז. כל גופו נפצע קשה, כוחות ההצלה היו צריכים לפנות אותו לבית חולים. אכן, מכת הגנבות פסקה, וכעת כך נראה תבוא הרווחה לתלמידי הישיבה. והשקט ושקט ובטח יהיו מנת חלקם. אבל לפני שנבוא לגוף העניין, נבהיר שלא זו התורה, לא זו הדרך של בני התורה. בחורי ישיבות לא צריכים להיות עסוקים בנקמות ומכשלות לגנבים, אלא לפי המצב, שהיה, בחורים קיבלו אתר מרבותיהם לעשות את זה כדי למגר את אותה תופעה שגדלה לממדים מובילים. והנה, השבוע התייצב בנונו של הגרח קניבסקי, בחור מאותה קבוצה, ושאל אם עשה כראוי. מצד אחד הגנב לא חף מפשע שמגיע לעונש, מצד שני, העונש שלו כשהגנב הוא לשלם, פה נפצע קשה, יש לו את מאושפז. אז רבנו שליטה הרגיע אותו בביטחה ואמר לו, אני ודאי מגיע לו, עשה את זה לעצמו, ועד רבה, אתם לא עשיתם שום דבר, את העונש שהוא צריך לקבל. מה שהוא לקה, זה מה שהוא גרם לעצמו, נפל למכודת שהוא עצמו חפר בו, ואין לכם ממה לחשוש. ואנחנו ממשיכים עם הפרויקט הנפלא שאחד מעובדי דירשו הנפלאים מספר על חמשת הסיבות שבגללן הוא נהנה לעבוד בדירשו. אז הפעם זה עם הרב משה הרמן, עורך חלוני לקראת שבס ומנהל מחלקת המדיה בדירשו. קרוב לעשר שנים חלפו מאז שהוא התחיל לעבוד בדירשו, בתחילה כחלק מצוות והמשך תפקידים בחורים יותר, כי הוא מנהל ביד רמה את מחלקת המדיה של הארגון, עורך תעלון השבועי הפופולרי לקראת שבס, שמופץ ברחבי הארץ ברבבות עותקים מדי שבוע. לכן מפיק ועורך את הניוזלטר היומי, הפותח בכל יום, שמגיע למאות אלפי כתובות דואר אלקטרונית ברחבי העולם, ומביא איתו חיזוק, חיזוק יומי והלכות יומיות לכל המעוניין. אז הוא אומר כך, הדבר הראשון, זיכוי הוריו עם שאין שני לו. תראה לי עוד עבודה, הוא אומר, או תפקיד אחר שאני יכול לעסוק בו ולהביא באמצעותו, לזיכוי הוריו עם אדיר ומדהים כל כך, כמו זה שאני זוכר לעשות בדיר שוב. למשל, הניוזלטר היומי, הפותח בכל יום, פרויקט דינמי ואינטראקטיבי שמתחדש מדי יום בתכני איכות ראשונים במעלה, שמדברים לכל יהודי. תמיד אנחנו מופלגים לצד בעלי בתים מן השורה, אפילו בעלי תשובה. חדוש מקרוב בואו, כולם מוצאים בניוזלטר הזה את הפינה שלהם, את החיזוק היומי. אם מדברתם מעניינים על הפרשה, אם מסיפורים יומיומיים על גדולי ישראל, או מסיפורים של השגוח הפרוטיס, תקצירי הלכות שמגיעים מדי יום בצורה נקייה ומתפצתת. אנחנו מקבלים תגובות באופן שוטף, תגובות בלי סוף, אנחנו רואים איך זה מתקבל בהתלהבות על ידי הציבור. אנשים מודיעים באוזני, אומר הרב הרמן, בפה מלא, שהם לא יכולים לפתוח את היום בלי להיכנס למייל ולראות את הפותח. לפעמים, אומר הרב הרמן, אני זוכה לראות את ההשפעה של זה על אנשים, קודם כל עליי בעצמי, משפיע עליי מאוד, אי אפשר להשפיע חוצה בלי לקבל גם פנימה. אבל גם על אנשים אחרים, יש לי איזה מכר, הוא מספר, שיקרתי אותו אחד שלא משקיע הרבה בתפילות. היו לו מעלות רבות אחרות, אבל זו לא הייתה אחת להם, הנה התפילה. פתאום הוא אומר, אני רואה אותו מקפיד להתפלל מתוך סידור, מחזיק ברכון מכיס דרך קבע לבוא ברכת המזון, שאלתי אותו מה עם היומיים. מספר לי בגילוי לב, שמאז שהבאנו איזה מאמר והפותח על הנושא הזה, להתפלל ברכב בתוך הכתב, וזה תפס אותו מאוד חזק, הוא מפסיד את זה לכל הכוח. אז זאת עבודה אומר שמעבר לחשיבות האדירה של המסד הרוחני, היא גם מסוג העבודות שמעניקות סיפוקים ידיים מסד הגשמי. מחמורות בסוף שמגיעות כל הזמן ונערמות על השולחן, כיף לקום הבוקר, להתפעל מהר לעבודה, כשזה יהיה שאנשים צמאים לקבל את הניוזלטר שלהם גם אחר, שאתה צריך להשקיע ולתת את המיטב שבמיטב מעצמך, ושהתוכן שהם יקבלו יהיה איכותי ויעיל, באופן שגם שופט הלב ישיר טעם שלו, וגם יעשה רושם רוחני מנפשם, ויממש את המטרה המרכזית שלשמה הוא נועד, להביא חיזוק והתחזקות לעם ישראל. הדבר השני אומר, זה מוקד השיעורים של דירש. אחת המעלות הגדולות שאני רואה בדירש, אומר, זה יכול של הארגון למלף רעיונות שבאים מלמטה. כמובן אומר שרוב הפרויקטים באים מלמעלה, מהנהלה הבחירה, אבל כך למשל את מוקד השיעורים של דירש, זה הרעיון שהבאתי לארגון בתחילת דרכי, המנכ״ל נתן אור ירוק, והתחלתי עם מוקד שיעורים שנפתח בכל עונות חלושה, ושיעורים בודדים, כמעט ללא השקעה, לאט לאט זה הלך והתפתח. היום יש שפע של שיעורים ותכנים. יש במוקד שיעורי דפיים מהלשון בבלי, בעברית, ביידיש. שיעורי דפיים בהלוכה בעברית ביידיש, שיעורי משנה יומית, מאמרים פרשת שבוע, סיפורי צדיקים, מגבלץ גדול של שרי דיר, שאומר הוא מכיר אנשים שמעולם לא סיימו את ששת סדרי המשנה מכריכה לכריכה, וכל מיני מוצאים כבר לקראת חילות סדר קודשי, מהכל דרך אותו קו. זה משהו שמעטים הארגונים שיכולים לבצע אותו לאורך שנים, ולעמוד בזמן, לעמוד בו ככל שהזמן, שכל הזמן מוסיפים עליו עוד ועוד תכנים איכותיים, והכל להגדיל תרו ולהדירו ולהרבות בזיכוי הרבים. הדבר השלישי אומר, זה המהפכת התוכן בעולם החרד. הנקודה הראשונה שהזכרתי אומר, שבדיר שאפשר לזכות בזיכוי הרבים שאין שני לו בשום מקום אחר בעולם. זה מלווה אותי בעצם בכל הנקודות האחרות, בשצפו לדבר, הכל אצלם מבינה שזיקו הרבים, זה ה-DNA של דירשו. ואין שום דבר אחר שמעניין אותנו כעובדי ארגון מעבר לכך. אבל הוא אומר, אני רוצה להתמקד רגע במהפכת התוכן. תראו הרבה על המהפכות, אם זה ברעון של לימוד דף הימי, חזרה עליו שוב ושוב, כולם מבחנים חודשיים ותקופתיים, או במסגרת החדרת הלימוד המשתברור באופן יומיומי לקלסטר. אם זה מהפכות אחרות, גדולות ונפלות שהארגון חולה. אבל אומר, פה אני מדבר על משהו שנמצא יותר על פני השטח, מהפכה מאוד פשוטה. זה הספקת תוכן איכותי מעניין ומרתק, בצורה הכי נקייה והכי תורה שרק אפשר. אנשים גילו שכשפותחים את המחשב לא חייבים לקרוא ולשמוע דברי לשנור כדי להסיק את עצמו. יש את יתר דירשו, שהתכנים שלו מופיעים בפלטפורמות שונות. יש לנו כאן למעלה מ-100 אלף כניסות בחודש, כשהמספרים הולכים ומטפסים בהצמדה ברוך השם. ציבור נהנה מתוכן קריאה מרתק, עשיר, מגוון, שמדבר לכל אחד בלי שמץ ומשנורת, פוליטיקה, שקר וחנופו. הכל מלא וגדוש בתכנים איכותיים מאוד ומעניינים לא פחות. הצלחנו לייצר כאן סטארט-אפ של הנגשת תכנים תורניים, בצורה חווייתית ואיכותית שקשה למצוא במקומות אחרים. היחס המכבד לכל פונה, מנער ועד זוקן, אני מספר שיצא להסתובב ולא מעט ארגונים, חברות הייטק, מקומות עסקיים אחרים, ואני יכול לומר במלוא הביטחון, שבשום מקום אין יחס חיובי מכבד יותר לקהל לקוחות. והיחס שמקבלים נבחני דירשו, אני מדבר על משהו עמוק ונרחב, זה נכון לבחירי המנהלים כאן וגם לאחרון הפקידים. כולם מעניקים לכל פונה יחס מכבד מאוד. גם אם זה ילד בן 12 שלא מרוצה מסגנון המבחן האחרון בדף היומי. אף אחד להגיד לו, את ילד קטן, תגדל תבין. תכניע לו בכבוד, שומעים אותו, משתדלים לרצות אותו ודואגים לשמר אותו בתוך הארגון, שלא ייפול ויפסיק חלילה ללמוד דף היומי ומשנמרות, בגלל שהיה לו קצת קשה במבחן. הלקוחות שלנו אומר שהם בעצם הנבחנים, הם הנכס הכי יקר והכי חשוב שיש לדירשו. וכל ההתנהלות כאן יוצאת מתוך נקודת ההנחה הבסיסית הזאת. אם אנשים רק יודעים כמה מחשבה וההשקעה קיימת בכל פרט ופרט, רק כדי שיקבלו שירות בצורה טובה והמכבדת ביותר. יש לנו שליחות לגרום לאנשים להוסיף ולהרבות בלימוד התורה, ולכן נעשה הכל שהם יקבלו כאן את כל הכבוד ואת השירות הטוב ביותר שרק אפשר להעניק להם. ודבר חמישי אומר בעצם זה המשך של הדבר הקודם, שאתה רוצה להעניק את השירות הטוב ביותר, אתה זוכר לשם כך את שירות שירותם של נותני השירות הטובים ביותר. נדיר שהוא אומר, יש מקבץ, מקבץ נדיר של אנשי מקצוע מיוחדים במינם, גם באורחותיהם, גם בצורת הדיבור וההתנהגות שלהם, במישור של בן אדם לחבר. מדבר על מנהלי החשבונות, כותבי התוכן, מנהלי אגפים, אחראים על התחומים השונים, כותבי המבחנים והבודקים, כולם, אבל כולם לא יוצא מן הכלל, הם הטובים ביותר בתחומם. אנשים רואים את ההפקות הגדולות של דיר שהוא רק בסיומים הגדולים, מופיעים מהיכולת להפיק אירועים ענקיים כאלה בצורה כל כך מקצועית ואיכותית. אבל בפועל הוא אומר, זה מה שקורה כאן כל השנה. דיבר במערך ענק של הפצת מבחנים, חלוקת מלגות, איסוף נתונים והנזנה על המחשבים. הוצאה לאור של הרבה ספרים, מערך מכירה ושיווק. הפעילות האדירה של ארגון אחינו, שהוא זרוע הקירוב של דיר, שהוא בכל אלו, עובדים כמו שעון, כל אחד ידע את התפקיד שלו, ומבצע אותו נאמנה על הצד הטוב ביותר. וזה קורה רק בזכות החומר האנושי, הכל כך מיוחד, שמבצע את כל העבודה, ובעיקר חדור בתחושת שליחות וברצון להוסיף עוד ועוד בזיקו הרבים. ומתייחסים לסיום, הוא אומר, לדיר שהוא לא קוד עבודה בחיים, מבחינתנו העבודה הזאת היא החיים עצמם. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב הרמן, ואנחנו ממשיכים בסיפור היומי, סיפור שקרה על הצין של השטפנש, פרסם בגילון דרך בסודה. רבי יצחוק, יהודי חסידי ירושלמי, זכה בשעתו לכנות את בני הצדיק, הרב הקודש והאבירויאקי מסדיגורה, להתברך ממנו. ומאז שהוא זכה לבוא בהיכלו, התקשר אליו בלב הנפש, והמשיך לבוא אליו. לאחר שנשתלק לגין זה מרוימים בתפשין כפה לפעי בטייבס, כפי לשאל באותו יום לשטח על הציון שלו בבית אלמין נחלת יצחק בתל אביב. בית הצורך היה מוסיף עולה בעוד הזדמנויות, כאז כן היה חצוכה הבית לפרוס הימים הנוראים. ככה נגיד זה עשרות שנים. אחד השנים, אי בטייבס, שנושא עם פשחי זה מתקף כשכונתי, בגלל של אבזיילי, גיזגר קרוב, ובצפה רפה מתחיל לשפוך את ליבו, כשמספר על צהרת צורה שפוקדת את הבית, שברקע אין פתרון. רבי צורק שתמיד היה רחמן ורגיש, הביא את רגשי השתתפותו הכנים, בצהרה של זליג, ושאל אותו איך אני יכול לעזור. אמר לו אותו זליג, אתה שומע שכרגע אין שום מצב, אבל אני יכול טובה לבקש ממך. טובה קטנה, אני יודע לכם את הקיים. תודה לך, למרות שמראה חיצוני, אני לא נראה משתך לדעת חסידים כלשהי. אני אגלה לך שאני נמנה על משפחה שמוצא מרומניה, והוריי וזקנה היו מקושרים. האדמו"ר הקדוש במתנסיהו משטפנש, שקבור בתל אביב, בנחלת יצחק שם. אני יודע על המנהג שלך, ביום של היורצייט של הרב מסדיגור לעלות ישראל לציון, אז אני מבקש שתואי בטובך לגשת לציון של הצדיק משטפנש, להזכיר אותי. לטובה ולישועה להניח בשביל את הגבול לי שכתבתי. הוא אומר ומשיט לו את אותו כבית לי, והוא מסיים, אני מקווה ומאמין שבזכות האמונה בצדיק קדוש, שרבותיי תלכו לאורו כל ימיהם, האמונה הזאת תעמון לי ואני אבשע גם אנוכי בזכותו, מאותו צרה שאני נמצא בה עכשיו, שמנפפת אותי. ומצחו כמובן לא מעשס לרגע, מקבל ממנו ברצון את הכבית לי ומכניס אותו לכיס, ונפרד בייחול ישוע קרויבו. אותו יום היה יום גשום וערפילי במיוחד, אבל גם מזג האוויר הסוער הזה לא מנע ממנו. לקיים את המנהג מימים ימימו, מתתף במעיל, נכת הנאום המרכזית, עולה על קו 405, ודרכו, לציון של הרבי הקדוש אבריאנקל, ששם הוא הגיע אחרי שעה וחצי. עם סיום התפילה מעומק הלב, הוא הוסיף תפילה על צערת חברו, וניגש לחלקה הסמוכה, לרבי הקדוש משטפנש, תוך כדי הוא מחפש, תוך כדי הליכה במטר סוחף, מכניס את היד לכיס, מחפש את הקליטלי, ומוציא אותו, מניח אותו שם, בתוספת לצבוע פרקי תהילים, בתפילה מאוד מקלב, על ידידו זליג בן רוחם. הוא מגיע הביתה, הוא מכניס את היד לכיס, והוא רואה לתדמתו שהקליטלי שלו ביד, הוא מנסה לחשוב איך זה יכול להיות, אך הוא הניח את זה על הציון. אני מזכיר שבקצב הפנימי השני, היה לו דף פירוט מלא של כל החובות לגמחים, הלוואות, שלקח מידידים וקרובים שונים, בעת שהוא עמד, לפני נישואי ביתו שנחוגה לו מכבר, שבשולי הדף מופיע אותו סכום אסטרונומי שחייב לחסות בעתיד הקרוב. טוב, כנראה שבטעות החלפתי את הדפים, הוא מצטער על התקלה, אבל אני מתנחם שלפחות הוא יזכיר בעל פה. אני מקווה שהצדיק יפעל את הישועה, גם בלי שהוא נחקיתי להתחיל. מספר בלי צחוק, לא חלפו ימים רבים, ובאו שמידידו רב זה לגושמה שאומנם שאותו לא בשושה לבוא, אז הוא שם לב, והוא רואה שנפתח לפניו חלון של הזדמנויות, כשהוא התגיגה למספר הצעות שהקלו רבות על המצב הפרנסה הדחוק שלו. בין השאר, זוגתו שמזה שנים מחפשת עבודה, נקרא למלא תפקיד בכיר במוסד חינוכי שפותח לפני כמה שנים. ובכך עבר מצב כלכלת ביתו שינוי לטובה. תוך תקופה קצרה הוא הצליח מצד ישמעאל להיחבר עם אותם חובות מעיקים. רבי יצחק כמובן זוקף את הישועה לאותו טעות שהניח את החובות על הצין הצדיק במקום תקרית לי. כמובן שמאז הוא לא פסק לפקוד גם את הצין של הצדיק משתפנש. הוא ממשיך לראות ישועה גדולה על כל צד ראשה. בכל העניינים. אנחנו משחרים פרשת השבוע, אילי מעשי בני ישראל. אבל הטורים מסביר שכל הליכה והליכה הייתה על פי השם. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בטוב חייביו. שעומדים בימי הדין, מתוודים על החטאים, על הבנות, הפשעים. יש הרבה שסברים שאחד גזלן הוא לא שייך להם. יכול להיות שאני גנב, גזלן. אז יש סיפור על הסטייפלר, שהסיפור הזה יוכח שלכל אדם יש מה להתוודות בנושא הזה. הוא מספר שהוא פעם ראה את הסטייפלר, כן, הרב זילברשטיין, הוא סיפר שהוא ראה את הסטייפלר, הוא צועד ברבי עקיבא בדרך הביתה, שאז צריך לחצות הרחוב, להגיע לרחוב אחר, אז הוא לא נכנס דרך חצרות הבתים, למרות שזה קיצור דרך, אלא פשוט העריך את פסיעותה בצורה ניכרת. נשיך ללכת ברחוב הראשי, כדי לא להיכנס לחצר חברו שלו ברשות, אחד הדיירים ניגש אליו, וביקש לבוא דרך החצר שלו. הסטייפלר אמר שהסכמה שלו לא עוזרת, כי צריך הסכמה של כל השכנים. ועד שלי לא פניתם, הוא לא יכול לעבור. התבונן, אומר רב זילברשטיין, השכנים היו מוכנים לשלם לאותו צדיק עון תועפות בשביל שהוא ייכנס לחצר שלהם, כדי שם את האוויר והאווירה. אבל הסטייפלר לא, בשום אופן לא. הוא עדיף לשמור על פרטי הלכה בדגדקנית ולא לקצר את הדרך. נשפר גם על החופץ חיים. כשחזר פעם מהישיבה, הופכים לשני הבית עברו, בנו מדרגה שיכולה להכנס בקלות יותר, ואותה מדרגה קלישה בכמה סנטימטרים על הרחוב. אז הוא אמר, אני לא מסכים להיכנס עד שיסחטו את המדרגה באופן שלך שש גזל. לא רצה ליהנות מאותו גזל שהיה מהפולנים באותו תקופה. גם לרוסלחיים זוהי לפי מצופר, שקל לך בסמטאות, העיר העתיקה הקפיד לצעות בהם זה, אבל לא בצדדים, והוא הסביר שיש מגזל ראייה. סטייפלר גם מסופר על קופסת גפורים קטנה, שהגיע איזה נפוח עם לבקש ברכה ושחרר את הקופסת גפורים. הוא רץ אחר, אבל לא הצליח להשיג אותו. ואותו תקופה, ובמשך תקופה הוא שמר את הקופסת גפורים, הוא לא ידע את השם שלו, רק זכר את הבנים שלו. והיה היום, והוא נכנס פתח הבית, איזו שמחה גדולה הייתה לסטייפלר, מי שלא ראה שמחה צומח, לא ראה שמחה של מיצור מיומו, כך גם הייתי בני הבית, ועל כך אפשר להמניץ ולומר שגם הרצה אחרי המבד, אחרי המאבד, היא בכלל מעשה ידי ישראל, שכולם על פי השם. ואנחנו ממשיכים עם דברים שכתב הרב יעקב וייזר במבוסר תורני לפני כמה שנים. דבר בכדי של מור נגיר שידושי, רב אריה, והמפורסמות היה ריכוז העצום של הרב ידושי, בשעה שעוסק בתחפים, זה נראה שהוא ישן, רק שהבחיר שבידיים שלו עושה תנועות, אז קלטו שהוא פשוט שקוע בעיון עמוק, לפעמים היו רעשים, הוא לא שם לב, בכלל לא שמע, צלל כולו בתלמיד. הוא אומר שהוא זוכר במשך עשרות שנים שהוא התעמק הלימוד שלו היה יכול להזריק כדור קטן של שעבה, שאת הכדור היה עושה בעצמו מפעם לפעם, משיירי נר אבדולה, היה מוצא את הפצילה מהנר שנשאר, והוא מוצא לזה כדור שהיה אוכל אותו ומולה לו אותו בין האצבעות בשעות את ההתעמקות. ככה בשנים האחרונות, בני הבית היו חושים חשיבות לאותם גולות, שהוא השקיע את כל חושיו בזמן שהוא היה מחזיק אותם, היה מופשט מהעולם. פעם הוא שאל אותו מאיפה המקור למנהג הזה, לספר הנכד רבי. להפתעתי הוא אומר, הוא ענה לו שקיבל את זה עם רחיים. איך הוא ענה? אז הם שאלו את הרב מוזס, הוא אמר להם, שזה היה כשהרבי היה פעם בנתניה, בשנת תשכ"ד ד', זה היה אחרי הסטרוק שהוא עבר, והרופאים יצאו להפעיל את העד שלו שנפגע קצת בשיתוק. אז הרבי היה שהיה שוב בסרפיו עמוק עמוק, תוך כך אחרי זה מולל בין כדור, בין צבעותיו ואותו כדור שעבר, ובאותו תקופה גם מה שאמר רבי יושי, וכשנפגשו ביחד, אז המחיים יעץ לו את הסגולה הזאת, כרקוד. ואנחנו משכים יעלומים מגדולי ישראל, מגילה ליסדים באבוסו, שתרסם בימים האחרונים. שנכנס לחפץ חיים אחד נפח של העירה, תקבל ברוכל, הבת שחלתה מחלה אנושה, הרופאים שהיו סביר המצא לא בשרות טובות. חפץ חיים הכיר שהוא גבר רב, יש לו פטיש גדול מעבודה, אמר לו, כאן ברדין המסכין פתחו בית תרבות, שעושים שם את ג' העבירות החמורות, לך ותקנה את קנאת השם צרוקויס, כי פינחס ישא איתו ותבנו ותשבור להם את המבנה, והבת שלך תהיה בריאה, תחיה. הוא הלך עם הפטיש והתחיל לנתץ, לנתץ את המבנה. אנשים התחילו לצעוק. הוא צעק, מי שהתקרב, הוא יקבל את זה בראש. חיים של הבת שלי תלויים בזה, אמר. הבניין נוטץ, כמו שאנחנו צריכים אמר, וביתו שבה לאיתנה הראשון עברו לסגור. אחרי כמה זמן שוב בנו המסכים לזה לתרבות, והפעם הבחורים מהישיבה של הרב צריים לקחו יוזמה, לקחו גרון של דלק ובאישון לילה העלו את הבניין באש. עוד באותה לילה הגיעו בלשם המשטרה לישיבה, הם זיהו את הבחורים לפי הריח של הדלק שדבק בהם. הזמין אותנו משפט ונושאו אותם בעונש כבד. ביקשו הבחורים לחפץ חיים, אמרו למה אנחנו שונים, למה הוא זכה לשוד ואנחנו להנחות. ענה להם החפץ חיים אצלו, זה היה ברשות, אז איתה עושה את נשמע, אתם לא שאלתם. שלא שאלים, אמר להם החפץ חיים, אין סלד נשמע. ואנחנו ממשיכים עם יום הדילולה, היום זה יום הדילולה 40, שמור הנגרה של זובסקי יוצר, שמואל. או ישיבת פונוביץ, ספר גבר מרושמות חשוב מגרדתם, ששמע את הסיפור הזה מתאמת חוכם, שזכה להיות נאמן ביתו של רב שמואל. ספר שיום אחד בא לרב שמואל תמיד ותיק שלמד לו בישיבה, ספר גבר בירושלים, אברך כהנים, קיבל אותו באהבה ובחיבה כדרכו, הוא התעניין במצב שלו, שם תאמר הוא עושה, אז הוא אמר לו בכל ענות חלושה, כמעט בגמגום, שהוא מלמד בחדר, אמר לו, שמואל, מצלצול המילים בתשובה, אני רואה שאתה מתבייש. אני רוצה להגיד לך, אני, שמואל רוזובסקי, ראש שיבת פונוביץ' וכולי וכולי. זה לא היה בזכות מה? בזכות המלמד דרדקה שלי בגרודנה, שהיה מתגאה בעבודה שלו. כל אחד היה מספר כמה הוא שמח שהוא מלמד. אתם יודעים, שמעו את זה ממנו. כסדר. זה הכניס להם אבו ותשוקר צימון עצומים לתורה, וזו הייתה דחיפה עצומה ללמוד בשקידה ובחשק. משקיקה, תדע לך שהעבודה שלך, עבודת התורה היא יותר חשובה נחמודה לפני הקדוש ברוך. הדברים המתוקים האלה הכניסו רוח חיים ושמחה באותו מלמד ירושלמי. יש ברוכה משמח כמובן גם אותנו המלמדים בעזרת השם. ואנחנו ממשיכים שוט הימי, יש חנויות שנותנות פריסת השלומים רק בקריאה מעל סום כלשהו. השאלה אם זה ריביס. מתי? כשאחד קונה, נגניח רק מ-500 שקל יש את השלומים, הוא צריך שלם 490, כי יש את השלומים, הוא קונה עוד משהו בעשר שקל. האם זה ריביס מה שאני קונה מוצר נוסף? המשוואה היא שכשמוספים מוצר מוסף לקנייה, אז זה ריבי, זאת אומרת, כשמוספים, אז מותר, סליחה, אלא אם כשמוספים מוסף כסף, זה כבר ריבי. כי אתה נותן את הכסף כדי שילבו לך את סכום הקנייה, מה שאין כן, שאין כן אם הוא מוסיף כסף כדי שאפילו כמה שקלים, כדי שהחשבון יגיע לתחום של ה... שאפשר לעשות השלמים, זה כבר ריבי. ואנחנו ממשיכים לדף הימים בהלוכה. דין איסור תחומים לימים ונערות, ומה הבדל בין הפלגה במים עמוקים מעל עשור הצפוחים להפלגה במים רדודים. כך ועל עוד נושאים, אנחנו נשמע כולנו בשלוחה אחת, שיעור מפי הרבנים הגאונים, ונגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, ומאז גם אנחנו, את ענייני הדפיים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן תוף דלז. כפי שלמדנו, חזל אסרו על האדם לתחג בשבת יותר מ-2000 אמר, כן, זה בין 912 מטר ל-1150 מטר. מהמקום שהוא שר בין השמוסה של כסת השבת ה-10 זה נקרא תחומת. ירושלמי אומר שההתרחקות של 12 מיל, כן, שזה בין קרוב ל-11 קילומטר לבין קרוב ל-11 לקרוב ל-14, 13.8, היא עשורה מדאורייסיה, דורשים זה מהפסוק, שבו ישתח טוב על יציש ממקום בהם השבועים. נחלקו עוסקים עם הלוך לכדעת הירושלמי, או שזה, דור, או שאיסור תחום היינו בכל מרחק שהוא מדרבון. וכתבו עוסקים שואיל ואיסור תחום 12 מיל ללמד מחנה ישראל של המדבר, אז אין האיסור אלא ביבושו. אלא רק ביבושו. שבו היה מחנה ישראל, אבל בימים ונערות, גם לדעת הירושלמי נסותכו מדורס ובכלל, וככה גם נסתק בשולחונו. יש אומרים שואל ואיסור תחום 12 מילו מדורס נלמד במחנה ישראל, אז האיסור הוא רק בשסורלי, וגם לא בקרמליס. ולמה? כיוון שבמחנה ישראל הייתה קרמליס, אבל זה מה שולחונו והרמו, רואים שהאיסור הזה גמור גם בקרמליס, אז אומר לי אפשר להקל בזה. אם כן ספק תחום מ-12 מיל בקרמלין, אני צריך להחליף שאני ספק דאורייסא. יש מי שישמח לזה שהאיסור כן בקרמלין, לדעת רבי עקיבא, אני צריך תחום של 2000 אמר מדאורייסא, והוא לומד את המידה הזאת עם גרשיהן של הרי הלווים, המידה שלהם 2000 אמר לכל צד שלהם, וחוצם של המגרשים אלו היה קרמלין. ואם כי אין הלוכה כדברי רבי עקיבא, אני צריך להקיש מדבריו לדבר הירושלמי. בנוגע לאיסור תחום 12 מיל מדאורייתא, שהוא אמור גם בקרמלין. כפי שלמדנו אתמול, ספק בעניין אם יש איסור תחום מעל לגובה עשור תפוחים מהקרקע, וכי בים אין איסור תחום מדאורייתא, אז מותר לאדם להפיק בספינה בשבת לכל מרחק שהיא נמצאת מעל לגובה עשור תפוחים מקרקעית הים. ואם מבין השמוסת ואילך ירדה הספינה ולו לרגע אחד מתחת לעשור תפוחים, גם שלא מדעתו, אז נקבע מקום שביטתו במקום הזה, וייתכן שאין מקום שביטתו נקבע, אלא במקרה שהספינה עוצרת, ולא כשהיא ממשכה כל הזמן בהפלגה. ומשמעות המקום השביטה הזה היא, שאם הוא ממשיך בהפלגה מעל עשור התפוחים, למרחק של יותר מ-2000 אמה מהמקום הזה, והגיע למים רדודים שלהם הספינה יורדת מתחת לעשור התפוחים, אסור לו להמשיך בהפלגה כלל. לכן אם הוא ממשיך בהפלגה והוא רוצה להגון באיזה נמל כלשהו, אסור לו לרדת אל החוף. עד כאן בינה נפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. איסור היציאה אל מחוץ לתחום בשם איזה יום טוב. ספק בעינינו אם הוא דווקא למטה מעשור הצוחם או גם למעלה מעשור הצוחם. ואי בתחום של 2000 מה אפשר להקל, אבל בתחום של 12 מיל. לדעה שאיסורו מדורי שצריך להחמיר, וכך גם יצא איזה שולחן ערוך להלוכה. וכתבו הפוסקים, שזה הטעם של יונובי לא יבוא בשבת כמסר על הגאולה. ויש מהראשונים שכתבו לא לברך ברכת הלבונה בעילות שבת ויום טוב, זה כיוון שהמקדש את הלבונה, אז הוא נחשב כמקבל את פני השכינה, והרי זה כאילו הוא עולה למעלה, למקום שמחוץ לתחומו, כדי לקבל את פני השכינה, כך גם פסק הרמו. כי הקבולה יש עוד הרבה טעמים לדבר. אפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו חצר, שעשו בערוב חצרי, אחרי כניסת שבת מאכל או התקלקל, חלק כיפת הערוב, תוקף הערוב נמשך גם בשבת זו וגם בשבתות הבאות. ויש שנראה מדבריהם שאם לא נותר בפת קישור שנדרש לרוב חצי רוי, מי זו מן המומחור להשלים את כמות הערוב עבור השבתות הבאות. ואם לאחר כניסת השבת נאכלה או התקלקלה כל פת העירוב, ולא נשאר ממנה כלום, אין העירוב חל אלא למשך השבת הזאת, ואילו עבור השבתות הבאות, צריך לערב מחדש. ואם נאכל או התקלקל אפילו חלק מפת העירוב לפני כניסת שבת, ולא נשאר בה כשיעור שנדרש לעירוב חצרות, העירוב לא חל. דף היום איתנו בבלי, מה הדינו של עובר שנמצא במאי קורבן חטוס? והמקדיש רגל בהמה, האם כל הבהמה מתקדשת? ומה ההבדל בין עבר שהנשמה תלויה בו לשאין הנשמה תלויה בו? הכוח והלא נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מורה, דף שזה אלף. ונקרא ציום רבותיי, החפץ עם בוחיים, חפץ חיים יומי, בואו הצטרפו לנו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, האם מותר לספר לשנור על ילד קטן? בסעיף ג' כלל חטא מלכות לשנורה כותב החפץ חיים שלפעמים שייך איסור לשנורה אפילו על קוטון, בפעמים שבהם יתגרם לו על ידי כך נזק עוצר למה שמתברר שמקום שאין כזה חשש אין איסור לשנורה. בביאור מוסוף עם מאירים בשם הגר"א שומינר שלמרות שלאל כתב החפץ חיים שאסור לספר בגנות אדם גם אם לא יגיע לו כך כל נזק ניתן שהתורה אסרה את עצם דיבור הגנות על הזולת בכל מקום האיסור הוא בכך שהאדם מתגנה בעיני השומעים, הוא מילא בקטן שהוא לא בן דת, הוא לא מתגנה על ידי מה שהוא מספר עליו, שכיוון שהקטן פטור מכל המצוות ורק אבי מחויב לחנך אותו. אכן, מספר על קוטן שיש לו מידות מושחתות, אז יש מי שכתב בן סביס חיים שאסור, כמו שעל דברים כאלה מתגנה הקטן בעיני השומעים, גם אותו קטן בעצמו. רק מיינג'ים שילדים רגילים לעשות, אז עליהם אין איסור לשנור על קטן, אם לא יגיע לו נזק מהם. מעיד אחרי שמי שכתב, פשוט לחוב את בחיים, שגם לספר לקטן שעבדות מושחתות זה לא גנה בעצם, כי אין זה ראיה שגם כשיהיה גדול יתנאי ככה. אבל אם על ידי הסיפור על שנור על הקוטן, ההורים שלו מתגנים, שהחשומים יחשבו שהם השמים בזה שלא מחנכים אותו קרוי, למשל שאומר, פרא אדם, לא מחונך! ואת רב ניסים, וכן הגר"א שומינר, שהוא עובר בזה, על איסור לשנור. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. רבי דרייבלמן, בספר שנקרא כך מובא בשם הבריס קרוב, שיתכן מצב של רוב זכויות בעולם, ואומר למשיח, לך ותגאל את ישראל, ואדם אחד יעבור לאיסור דרבנן, ויחריעו בחזרה את הכף, יעצרו את המשיח, בדרך השם ירחם, והוסיף, אדם צריך להעריך כל פעולה שהוא עושה, ולגשת למעשיו יותר ברצינות. תודה רבותיי לזכור שכל מעשה שלנו יכול להכריח את הכף להביא את המשיח וחדשון הם לעכב אותו מלהגיע. עד כאן דברנו לנו רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב תהיה.